אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורת יום שני של שישי מחדש. הבוקר נדבר כאן על גורלם העגום של בתי האבות ומה כדאי לעשות כדי לחלץ אותם מהדימוי הלקוי שלהם. נדבר על המיזם מביטים לזקנה בעיניים שמחזיר את המפגשים בנושאי אקטואליה לבני הגיל השלישי. נדבר על ספר חדש שמביא סיפורים מחייהם של גרושים וגרושות שיוצאים לחיים חדשים אחרי שהילדים גדלו ועזבו את הבית. וגם נספר לכם על מחקר חדש בקנאביס שמנסה לפתח תרופה למחלות זקנה כמו אלצהיימר ודמנציה. וכמובן תהיה לנו מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית ימי הפופ בישראל. ומכיוון שלפני שלושה ימים ציינו 15 שנים למותה של דליה רביקוביץ', אחת המשוררות המופלאות של ישראל, אז כל השירים היום בתוכנית יהיו שירים שכתבה ללהקות צבאיות ולזמרים מוערכים בישראל. בצוות התוכנית היום על התחקיר וההפקה בר צ'פט, דרור רוטשטיין הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. משבר בתי האבות בישראל הולך ומעמיק, ומשבר הקורונה סרטט בעצם והגדיר מחדש את גזרות ואת היקף הסכנות שעומדות עורבות לפתחם של בתי האבות. הדוקטור פליקס קפלן הוא המזכיר האקדמי במכללה האקדמית צפת, ועיקר התמחותו הוא בגרונטולוגיה, חקר מדעי הזקנה, והוא גם מלמד בחוג לעבודה סוציאלית במכללה. מעבר לקשיים המהותיים, דוקטור קפלן חושב שבתי האבות סובלים גם מדימוי ומיחסי ציבור גרועים, ולכן גם בעלי מקצוע צעירים מדירים את רגליהם מעבודה בבתי אבות. התוצאה בעיניו היא הרת אסון, משום שהמציאות מלמדת אותנו כי רבים מן המועסקים אינם עוברים הכשרה מתאימה, אם בכלל עוברים, ואת המחירים לתוצאות הכשל הזה משלמים כמובן הזקנים. שלום לדוקטור פליקס קפלן.
שלום
איציק.
שלום לך, המאזינות, למאזינים, תודה רבה.
בהחלט. קודם כל בוא נעשה רגע את ההבחנה בין בתי אבות לדיור מוגן, שהרי לא יכול להיות שהדיירים בבתי אבות לא מוגנים.
לצערנו, ואני אומר את זה לא כנביא זעם ותוכחה, אלא זו המציאות כפי שהיא תופחת על פנינו, מתוך נניח כ-300 מוסדות, יש ויכוח אז האם זה 290, האם זה יותר לכיוון מספר כמו 330, 340, כי יש גם מוסדות פיראטיים.
באזור ה-300 זה מספיק כדי לעשות שיחה טובה על זה.
המקומות הללו בעצם סובלים מבעיות כרוניות שידועות לכל, החל מכוח אדם שהוא נמצא בחריגה לעומת הרצוי, כוח אדם שלא מקבל הכשרה נאותה, שנעדר משאבים מתאימים לטיפול, נגיד, טוב, סביר בקשישים. כשבעצם, רק לסבר את האוזן, התקינה מדברת על כך שבמשמרת אחת, בדרך כלל, על 30 דיירים, בבית אבות מחלקה סיעודית, מחלקה לתשושי נפש, יש אחת אחת, וארבעה מטפלים שהם כוח עזר, כאשר בפועל יש מטפלת אחת שעסוקה בכביסה, מטפלת אחת באוכל, בדרך כלל יש שתי מטפלות במקרה הטוב שפניהן לכיוון הדיירים, והן בעצם משגיחות לבעל יעונה להם משהו רע.
איך אתה מדבר על, לא רק על תת תקינה, אלא אתה מדבר גם על חוסר הכשרה. זאת אומרת, מי שמסכים כבר לבוא ולעבוד בבתי אבות, אומרים לו תודה רבה, רק תיכנס לעבודה, אתה יודע מבין, לא מבין, יש לך גישה לזקנים, אתה בן אדם אחראי, אתה לא אחראי, העיקר שתבוא לעבודה. כך בעצם אני תיארתי את מצב כוח האדם בבתי אבות?
תיאור שהוא נאמן למציאות, מה שבעצם קורה מתוך ניסיוני הצנוע של כמעט כשבע שנות עבודה, כמנהל השירות הסוציאלי בבית אבות בצפת, זה שאתה מקבל
כן,
אנשים...
כן, יש שם כמעט 170 דיירים בבית האבות הזה, נכון?
נכון, בימי השיא שלנו היו כ-168 בחמש מחלקות, היום בפועל זה מעט פחות, כ-25-30 דיירים פחות, עדיין זה מספר מאוד מכובד, נניח כ-140 דיירים, כאשר, שוב, כוח האדם בחלקו הגדול מורכב מאנשים עם כוונות טובות, רק הם ללא הכשרה, ויש את האנשים שאתה מקבל מבלי שאתה רוצה בכך, אנשים שיש להם רקע לחלקם שהוא פחות מתאים לעבודה עם קשישים. ואנשים הללו בלית ברירה מגיעים לתחום הזה, כי אין שום עבודה אחרת שיכולים לעשות. התחום מקבל אותם כי אנחנו נמצאים במצב שכל עובד הוא נזקק, אנחנו בקושי מסיימים משמרות, על פי התקינה הקיימת, יש המון המון פנצ'רים, המון סיטואציות שבהן מטפלים נשארים נגיד שניים במקום ארבעה במשמרת. ואין לך מאיפה להשלים את החסר. ומי שכמובן נפגע זה אנשים חסרי ישע, שלא עוול בכפם, לא מקבלים את הטיפול, לא הם נזקקים. כאשר חשוב לציין, המצב שאני מתאר הוא מצב ידוע לכל, אבל אין פתרונות, עושים אקדמיזציה של התחום, נניח של אחים ואחיות. אחיות מעשיות כבר לא עובדות כי בעבר בבתי האבות. אבל מה שקורה בפועל זה שהחיות מוסמכות לא רוצות להגיע לעבודה הזו. גם בגלל שכפי שצוין, יחסי הציבור לקויים ביותר במקצוע הגריאטריה סלש ברונטולוגיה. נגיד ככה, ההכשרות בדרך כלל הן הכשרות מאוד מינימליות בתקופת הלימודים. אנחנו במכללה האקדמית צפת מנסים לשפר את התדמית הזו. יש קורס בעבודה סוציאלית, יש קורסים בתוכניות שמפותחות בימים אלו, של ריפוי בעיסוק, של פיזיותרפיה, תארים מתקדמים.
כן, אתה יודע, בוא, אני ננסה רגע לפתח את הדיון. זה אכן, מה שאתה מסמן הוא בעיה מאוד 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 קשה. עכשיו, אנחנו גרים בישראל, ואנחנו יודעים שעד שאתה תעשה מעשה, לא תמיד יקרה משהו מצד המדינה. ואני שואל, למה בתי האבות, למשל, לא מתארגנים, ומארגנים בעצמם הכשרות לאותם עובדים, לאותם עובדים שאין להם הכשרה, לאותם עובדים שאולי לא כל כך מתאימים, אבל כן רוצים לבוא לעבודה.
אני אומר כך, לא ניתן, ואם אתה רוצה לפתח תחום מסוים, ליצור מצב של מערב פרוע, שזה מה שקורה היום.
למה מערב פרוע? אם בתי האבות מתאגדים כארגון, ומקימים מערך הכשרה משלהם, אז נכון, זה לא תפקידם, אבל אם זאת המצוקה, ומי שמשלם את המחירים זה הסכנים, אז עד רבה, תרימו את הכפפה הזאת. סתם, זה עולה לי כרעיון, אני לא יודע כמה הוא יסיר.
אני ארק איתך בשותך צעד קדימה. הבעיה היא, המאזינים והמאזינות צריכים להבין, בישראל, מתוך, נגיד, כ-300 מוסדות שציינו, בוא נאמר, קרוב ל-70% הם מוסדות שבעצם בבעלות פרטית. האחוזים הנותרים זה חלק נוסף של אבל אני אסביר במה מדובר. נגיד בעוד 20% זה עמותות, ויש בסך הכל כ-10 בתי אבות ממשלתיים, שזה בערך עד 5%. איפה הבעיה? כפי שכתבה לי אחת העובדות שאיתה דיברתי משכבר הימים, היא אחות ראשית באחד מבתי אבות כאן בצפון, היא אומרת לי בצורה מאוד ברורה, פליקס, אנחנו נשארנו למשל בתקופת הקורונה, אפרופו, לבד במערכה. זו ממש מלחמה לכל דבר, כשבעצם הרשת, כרשת פרטית, נמצאת במצב כזה קטסטרופלי. הם חושבים איך לצמצם. זה בא לידי ביטוי במשכורות, בתנאים, בתקנים.
אני מבין, אבל אנחנו מדברים באמת על מצבי קיצון, והקורונה, אני לא צריך להסביר, היא באמת מצב קיצון לכולם בכל מגזר. אני מדבר על ימים, הרי הדימוי של בתי האבות הוא לא נוצר בימי הקורונה, הוא התחיל עוד קודם. אני שואל, האם אחרי שתיגמר הקורונה, ולפני שהגיעה הקורונה, אין מקום לחשיבה שבה בתי האבות בעצמם מתארגנים כדי לייצר להם מערך של הכשרה מתאימה של עובדים?
יש מקום לחשיבה, אבל אני אומר, למגינת הלב זה לא יקרה, מכיוון שלרוב האנשים שמגיעים לתחום הזה הם יזמים פרטיים שרוצים להרוויח, וכדי להרוויח אתה צריך לקצץ. אין לך שום אינטרס לתת תוכנית הכשרה לעובדים, לממן את אותה הכשרה, לממן את אותן שעות, כאשר אתה מבחינתך רואה את זה כמשהו שהוא בונוס נחמד, אבל כן. אתה לא זקוק לזה. כן. כי אתה מכניס את האנשים לעבודה, איך שיעבדו, יעבדו. לצערנו ככה זה נראה, בפועל. עכשיו, אני אסבר את האוזן בעוד משהו. רוב, נגיד, אנשי המקצוע בתחום הפרמקצועי, אלה אנשי מקצוע שלמדו תואר ראשון, לרובם יש אפילו תואר שני היום. בפועל, כאשר משרד הבריאות מגיע ועושה את הפיקוח, לפחות מניסיוני הצנוע, אני אומר במקומות שאני הכרתי, היחס הוא לא כאל שותפים ואין הדדיות, אלא למעשה יש איזושהי סוג של ראייה מלמעלה, אוטוקרטית יותר. זה יוצר מצב של א', אין כמעט ביקורים של משרד הבריאות, מגיעים לבקרה של רישיון אחת לשנה, פלוס בקרת פטע של הרוב, איך אומרים, בסוגריים היא לא כל כך פטע, זה לא סוד גדול, ועל פי רוב, אין מעבר לזה אולי עוד ביקור אחד נוסף בשנה, במקום לשתף פעולה, במקום שבעצם תהיה שותפות, וראינו את זה כרגע בתוצאות, למשל שאותם 53 קשישים, זכרונם לברכה, שלא דווח עליהם, וזה בדיוק מה שקורה, כי בעצם יש מעין יחס של כבדהו וחשדהו, בין ההנהלות של אותן מוסדות גריאטרים, לבין משרד הבריאות. כן. למה זה נוצר? מכיוון שלכתחילה, במקום לעבוד כתף אל כתף, יד ביד, במקום שיהיו תקנים לאנשי שטח של משרד הבריאות, שיהיו מדי שבוע במוסדות, לא אחת לחצי שנה, אחת לארבעה חודשים. וכאשר מגיעים, מה מעניין אותם? לראות בטבלה מה המשימות שביצעת. יש איזשהו דף של בקרה, למשל בתחום שלי עבודה סוציאלית. האם עשית? לא עשית. אין כמעט מקום באמת לפתח דיאלוג, להסביר מה נעשה בפועל על מנת להיטיב עם הקשישים ועם רווחתם. שהרי, ואני אומר את זה תמיד, ועל זה היו לי הרבה חילוקי דעות, בסוף אתה נותן כמשרד בריאות, כגוף רגולטורי מפקח, המון מטלות, המון משימות, אבל האנשים בפועל עסוקים כל היום בלשבת מול המחשב ולדווח, במקום להיות עם הקשישים. אני כמנהל שירות סוציאלי, היה לי תקן שלם של ישיבה מול המחשב ודיווח אינסופי, שאני יכולתי גם להמציא דברים. יכולתי לרשום, עשיתי א' ב' ג', אף אחד הרי לא בודק את זה, אין דרך לוודא אם עשיתי או לא.
זה די מזעזע מה שאתה אומר, אבל זה באמת עניין שצריך לתת עליו את הדעת. אני רוצה להיכנס לעוד חלק בדיון. אתה, מעבר לזה שיש תתקינה, יש גם פערים תרבותיים, בדרך כלל, לא בדרך כלל, הרבה, בין המטופלים לבין המטפלים. נזכיר בהקשר הזה שעבודת הדוקטור שלך הייתה בנושא כיצד מעצב הרקע התרבותי את אופן ההתמודדות של מטפלים סיעודיים בבתי אבות עם היבטים של כבוד האדם ואוטונומיה בטיפול היומיומי של מטופלים עם דמנציה. איך מהניסיון שלך אתה רואה את הפערים התרבותיים גם כן כעוד כשל בטיפול בזקנים בבתי אבות?
אני חושב ראשית שיש להתחיל ולומר, עבודה נעשתה בהנחייתה של דוקטור מירי בנטוויש בפקולטה לרפואה של בר אילן. כן. והעבודה כללה הרבה מאוד שעות של תצפיות בבתי אבות בצפון הארץ, בועחה עד אזור חיפה קריות, מעל 500 שעות, פלוס רעיונות הן עם הצוות הסיעודי שעל עבודתם הסתכלתי וצפיתי, והן עם מנהלים של שירות לעבודה סוציאלית, שירות לסיעוד, שירות לרפואה באותם בתי אבות. בפועל, ההבדלים שאני בדקתי הם הבדלים של שלושה מגזרים, מטפלות יהודיות ישראליות, יהודיות מהמגזר הרוסי, ומטפלות ערביות, כשלא חילקתי על פי סקטור, כולן היו מוסלמיות, לרוב זה גם הנתון המייצג בשטח.
יש בתוך הקהל הזה, קהל המטפלים הזה, גם עובדים ממזרח אסיה, פיליפינים, תאילנד, הודו?
אני בעבודתי לא בדקתי, בחלק מבתי האבות, חלק קטן יחסית, יש מספר מצומצם מאוד של עובדים מחוץ לארץ, בחלקם הגדול היו דווקא מאפריקה, לא מהמדינות שאתה ציינת. יש עם זה בעיה מאוד קשה, היה ניסוי בחיפה מאחד בבתי אבות הגדולים, גם להביא עובדים מאוקראינה, זה נגיד ככה פחות צלח, בעדינות אני אומר. משרד הבריאות גם מצידו מערים קשיים, אני לא בא בביקורת, יש גם איזושהי אמת מסוימת מדוע הם עושים את זה. אבל יש בעיה קשה בתחום. שוב, חסרים אלפי עובדים שהם גם מטפלים סיעודיים, יש מחסור של מאות אחיות, אם לא, לפחות כאלף אחיות בתחום.
ואתה אומר שהפערים התרבותיים האלה הם גם כן סיבות לכשלים בטיפול במטופלים בבתי האבות?
מה שקורה בפועל, ואני שוב מגיע ממקום חיובי, אני בא כאופטימיסט, כן. רוב המטפלים והמטפלות ורוב הצוות המקצועי רוצה לעשות את עבודתו נאמנה, וגם מניסיוני הצנוע משתדלים עד כמה שניתן, בהינתן השחיקה המקצועית הטבעית והיעדר הכשרות והיעדר מה שיקח חטש עם חינוך תוך שירות וכן הלאה, שמבוצעים מן השפה ולחוץ. אבל מה שכן בולט זה שחלק גדול מאוד מהמטופלים בארץ בבתי אבות, לפחות נכון ל-2020, הם עולים מחבר העמים, מהרפובליקות לשעבר. רוסיה, אוקראינה, בלרוס, קזחסטן וכן הלאה וכן הלאה. רוב רובם של אותם אנשים מבוגרים אינם יודעים עברית, או שרמת העברית היא באמת לוקה בחסר. בפועל, מי שמטפל בהם, זה חלק קטן מצומצם של מטפלות דוברות עברית ישראליות מהוותיקות שעוד נותרו בתחום, כי כוח אדם חדש לא מגיע מקרב הצברים. אחוז מסוים של עובדות מחבר העמים שעוד נותרו בתחום, אבל גם הדור הזה הולך ויוצא לפנסיה, והצעירים מבין יוצאי חבר העמים לא מגיעים לתחום. ואחוז מאוד גבוה של מטפלות מקסימות עם רצון טוב מהחברה הערבית על כל עדותיה וכן הלאה. הבעיה היא שיש פערים בתקשורת, וזה הפער המרכזי שבעצם מצאתי במחקר, עם כל הרצון הטוב, גם לכבד את כבוד האדם של אותם מבוגרים, גם כן. לאפשר להם אוטונומיה.
את זה, כן, את זה מצאת במחקר, ומההיכרות שלך את השטח אחרי שגמרת את המחקר, התמונה נשארה אותו דבר?
התמונה היא דומה. יש לא מעט מקרים שמגיעים לצערך,
אתה
מניח.
צריך להגיד.
לצערי, כששוב, יש נקודות אור, זה לא שהכל אפל וקודר, אבל קשה מאוד לשמור על אוטונומיה של אדם מבוגר, כשאתה רוצה להציע לו, למשל, אפילו ברמה בסיסית, תרצה תה או תפה, ואתה לא יודע לבטא את זה, או שאתה מנסה לבטא את זה, הוא לא מבין אותך. לכן יש פה פערים בהיבט הזה, ויש גם מורכבויות שלתוכן לא נכנסתי ולא דנתי בזה.
כמובן, ואנחנו גם לא ניכנס אליהם עכשיו, דוקטור פליקס קפלן, כי הזמן שלנו הולך ומתקצר. אני רוצה ככה לסיום לספר למאזינים שלנו שלא יודעים, אתה בעצם, חוץ מזה שאתה מומחה לגריאטריה וגרנטולוגיה, אתה גם יוצר מוזיקת אמביאנט.
כן, מזה הרבה מאוד שנים אני יוצר מוזיקה.
הכנסת את זה לבתי האבות שלך?
בעצם אנחנו היינו בצפת בית האבות הראשון בשעתו ב-2013, שהתחיל לשלב בטיפול מה שנקרא מלווים ומלוות רוחניים רוחניות, כאשר הפרויקט המקסים הזה הלך והתפתח והגיע לכדי פרויקט של שימוש במוזיקה לצרכים תרפויטיים, לנסות להוריד את מילוני התרופות להרגעה, תחת זאת בעצם ליצור פלייליסט לכל דייר. עשיתי את זה עם ציונה אחישנה, שהיא מוזיקאית ויוצרת כאן בצפת, מאוד מוכרת. היא המשיכה עם זה הלאה, והיא היום Music and Memory, אחראית של כמה תוכניות בארץ, בהרבה בתי אבות.
מקסים, יפה. אז מוזיקה ותקווה בכל זאת בבתי אבות שסובלים מדימוי ויחסי ציבור לא כל כך טובים.
עוד מילה ברשותך?
משפט אחד.
אם אפשר היה להגיע למצב הנוכחי ו... איך אומרים, הרשויות נתנו למצב הזה להגיע הלום, הרי שאפשר לתקן, ויש לנו מודלים היום בחול של כפר דמנציה, ויש לנו מודלים של בתי אבות שהם לא לפי המודל הרפואי פתולוגי, אלא לפי מודלים יותר הוליסטיים, ולכיוון הזה ישראל צריכה ללכת, יש אנשי מקצוע מצוינים, יש הרבה אנשים עם רצון טוב, צריך לשנס מותניים ולעשות רארגון, לעשות רפורמה בתחום, נקודה.
הדוקטור פליקס קפלן, המזכיר האקדמי במכללה האקדמית צפת, תודה רבה על השיחה הזאת. מביטים לזקנה בעיניים, זהו השם של סדרת מפגשים שמתקיימים בחסות הזום, ובהם מדברים אקטואליה בנושאים של זקנה. ומי שעומד בראש המיזם הזה הוא יוסי קפלן, שממלא את התפקיד הזה במסגרת עבודתו באגודה הישראלית לגרונטולוגיה. שלום יוסי.
בוקר טוב, חג שמח, חג שמח, חופשה נעימה לכולם, שלום.
זה חג, אנחנו בחג. הימים שלנו נורא שמחים פה. אנחנו כל הזמן שמחים, אנחנו משמחה לשמחה. אתה צודק, אני אאמץ את הברכה הזאת, חג שמח, זה נהדר.
נכון, עוד סיבה לחגיגה.
כן.
שלום, באמת. קודם כל, קצת לדייק את הדברים, אני אחד מהיוזמים של הפרויקט, אבל יחד איתי קבוצה רחבה של... חברים, חברי האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, ובראשם פרופסור יצחק בריק, ויחד עם עוד קבוצת פעילים, אנשים שמתנדבים מדי שנה, בכל השנה, באגודה. והמיזם הזה בעצם מצטרף למיזמים נוספים שהאגודה, כמו שכל אחד...
גמרנו עם הקרדיטים לאגודה?
כן, כן, זה בסדר.
אפשר להמשיך את השיחה?
כמובן, כמובן.
טוב,
זה חלק מהעניין, בכל זאת העבודה
שלנו. נכון, טוב. בוא באמת תאר, מה קורה במיזם הזה? אתם התחלתם אותו כבר בגל הראשון של הקורונה.
בגל הראשון של הקורונה בעצם יצרנו מיזם אחר, מיזם של קו חם, שבו חברי האגודה פתחו מרכז קשב והדרכה, בהתחלה לאנשי מקצוע ולאנשים שעובדים בתחום הזקנה, יותר מאוחר גם לאוכלוסייה עצמה, והקו הזה בעצם היה מקור לסיוע, לייעוץ, להכוונה, הקו עוד פעיל, כמובן כחלק מהסיטואציה האחרונה, האגודה ממציאה את עצמה מחדש, לא רק כנסים ומפגשים בנוסף לכל הדברים האחרים שאנחנו עושים, אלא הפצת הידע. ודרך הרעיון הזה הקמנו בעצם את התוכנית הקרובה, שאנחנו מתבוננים, מסתכלים לזקנה בעיניים.
בעצם לפני הקורונה... מה יקרה בפגישה הזאת? תן לי איך זה מתקיים. איך אתם מגיעים לקהל, למשל, שאתם רוצים שישתתף בדיון הזה?
אז לפני שאני אתן לך ספציפית על הפרויקט הזה, אני רוצה להגיד שלעבודה היה רעיון שנגנז בשלב הזה בגלל הקורונה, והיה בעצם להביא את הזקנה לפאבים. ממש פאנזינג על הפאב, שבו אנחנו מציגים את הצד היפה של הזקנה, את הכלים, את ההתמודדויות, לקהל הרחב, לצעירים ששותים בירה, לבני משפחה, לזקנים עצמם, ובגלל הקורונה הרעיון הזה נגנז. וכשחשבנו על פרויקטים חדשים, אמרנו, אחד הדברים זה להנגיש את המידע, אז בואו נשתמש בכלים העכשוויים, ויצרנו את אותו מיזם שנקרא, כמו שאמרתי, מביטים לזקנה בעיניים. בעצם מדי שבועיים בשלב הראשון, אנחנו ניפגש לשיחה, הרצאה קלה יותר, לא הרצאה אקדמית, הרצאה עם אנשי מקצוע, חברי האגודה, שינגישו נושאים רלוונטיים לזקנים, לבני משפחתם, לאנשי מקצוע, בעזרת...
אז בוא נהיה קצת יותר מדויקים. ביום רביעי הקרוב זה המפגש הראשון, נכון?
נכון. אז ביום, נכון, ביום רביעי הקרוב אנחנו נערוך מפגש.
אז מה יהיה הנושא? מי מרצה אגב?
בנושא הראשון יובל פלבי, פרופסור יובל פלבי, שהוא גרונטולוג, ראש תוכנית גרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, והוא ידבר איתנו על בדידות. אנחנו בעצם... מדברים על איך להתמודד עם הבדידות בעת הקורונה. נדון בנושא הבדידות באופן כללי ובדידות בזקנה, נדון, נדבר על כלים להתמודדות, ונהיה פתוחים לשאלות של מאזינים.
אז רציתי לשאול, האם אתם עושים פניות מוקדמות, זאת אומרת, לקהל, אתם מציגים את הנושא ומזמינים את הקהל להכין שאלות מראש אליהם המרצה כבר התייחס, או שזה קורה אונליין?
זה קורה אונליין, זאת אומרת, נכון להיום נרשמו למעלה מ-500 אנשים שמעוניינים להצטרף
ליום רביעי הקרוב?
נכון, ליום רביעי הקרוב, ואני אזכיר שוב פעם, ממש, זה התחיל כפיילוט עם 4 נושאים, הנושא הבא כבר מוכן בימים האלה, עם דוקטור ליאורה ברצור, גם כן בנושאים של חוסן נפשי. אנחנו בעצם מתייחסים לסיטואציות העכשוויות, לקהל הזקנים, ומעלים את הנושאים הללו ברמה שהיא מאפשרת לכל אדם.
תגיד, איך אתם בוחרים את הנושאים? יש מערכת של המיזם הזה?
כן, כן, נכון, נכון, בדיוק. אז הוקמה מערכת. והמערכת עצמה ישבה והציעה מספר נושאים. בשלב הראשון אנחנו בחרנו לעצמנו 4 נושאים, להתמקד כל שבוע, אנחנו נפרסם את הנושא הבא. והשלבים הראשונים באמת יהיו, קודם כל אנחנו בוחנים את הכלי, אנחנו משתמשים בזום, יש לו את המגבלות שלו, ובמקביל אנחנו בוחנים גם כלים נוספים, כדי לבחון כניסה של יותר אנשים לשיח הזה.
אתה יכול להגיד לנו לקראת סיום איזה עוד נושאים יהיו על הפרק שכדאי לחכות להם?
אז הנושא הבא הוא חוסן נפשי של דוקטור ליאורה ברטור, אוקיי? זה הנושא שאני יודע בוודאות לפרסם אותו היום. יש לנו עוד מספר נושאים נוספים על הפרק, כמו תיעדוף הזקנים בטיפול רפואי בעת הקורונה. יש לנו עוד, יש לנו רשימה גדולה של נושאים, מה הקשר בין הגיל לבין הסיכון לחלות בקורונה, עם מומחים שונים בתחום הזקנה. כל פעם יערך אותם חבר אחר מהאגודה, אני התכבדתי להיות המערך הראשון.
יופי. יוסי קפלן, אנחנו מסיימים כמעט את הזמן שלנו, אני רק רוצה לשאול, איך אפשר להצטרף למיזם הזה? איפה, לאיזה כתובת, איזה לינק אפשר להיכנס כדי להצטרף למפגש?
קודם כל, אנחנו מפרסמים את זה באתר הפייסבוק של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה.
אתר הפייסבוק של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, אוקיי.
יש שם עמוד שניתן להשאיר פרטים, ואנחנו נשלח את הלינק לכל מי שמשאיר פרטים כמובן. ויש לנו עוד אמצעים נוספים באתר שלנו, דרך קבוצות אנשי מקצוע שפועלים עם האגודה בשנים האחרונות.
אז גם באתר וגם בדף הפייסבוק של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. יוסי קפלן, מביטים לזקנה בעיניים, יופי של מיזם, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה ושיהיה לכולם יום טוב.
בהחלט. 60 החדש. עכשיו אנחנו אל החלקים היותר אופטימיים, יותר מלאי חיים וחיוניות של החיים. אנחנו מדברים על נישואים וגירושים ואהבות חדשות בגיל השלישי. והשיחה הזאת מתקיימת לרגל צאתו לאור של הספר עם השם הכל כך ישיר, סיפורים מחייהם של גרושים וגרושות. ספר שיצא בהוצאת סער, והוא מציג את סיפוריהם של 31 גברים ונשים שהתגרשו ויצאו לחיים חדשים כשהם חדורי תקווה, כי אין כמו החופש. מדובר בבני 40 עד 70 שחיפשו שותפים ושותפות לחיים, ולא כדי להביא ילדים לעולם. כולם עברו את מהפכת ההיכרויות שהתחילה אי שם לפני שנים ארוכות בשידוכים ובמודעות בעיתונים, ועברו לאפליקציות המהירות הידועות כיום, כולל טינדר, שכבר פתח את שעריו גם לבני 55 ויותר. את הספר הזה כתבה שולה קסם שירן, שהיא בת 70, היא יועצת ומנטורית לזוגיות, ומגדירה את עצמה כמומחית למערכות יחסים ולתקשורת בין אישית. שלום לשולה.
שלום, שלום.
מה שלומך?
מצוין, מתרגשת. הנה, משתפת
אתכם
עם כל מה שעובר על הספר הזה.
אז אנחנו כאן כדי להתרגש איתך, כי זה מרגש.
יופי.
אבל זה גם בסדר, כיף. למי מיועד בעצם הספר שכתבת?
הספר הזה מיועד גם לציבור הגרוש, וגם למי שעדיין נשוי, או שיש לו משפחה והכל. הסיבה היא פשוטה. אנשים לא בדיוק יודעים מה קורה אחרי הגירושים. אפילו זוג נשוי שאחד מהם חולם להתגרש, הוא לא חושב פעמיים, ממהר לעשות את זה, אבל זה לא ככה, כי אחרי הגירושים יש כל מיני תרחישים, וכל מיני תקלות, וכל מיני רגשות, ולפעמים בדידות, והתמודדויות, וחרטות, ואת זה אף אחד לא לוקח בחשבון, ופוגשים את זה רק אחרי שמתגרשים. ויש גם באמת בדידות תמיד נוראית, ועד שמתייצבים לוקח הרבה מאוד זמן. זאת אומרת, מה שאני מנסה לומר, שגם אנשים נשואים שיקראו את הספר, אני חושבת שזה ישפיע קצת על השיקול דעת שלהם, אם באמת יקרה שאחד מהם או שניהם יחשבו על לעשות את הצעד הזה, ואני מאוד ממליצה לעצור, לחשוב ולראות איך אפשר להתחבר מחדש. יש כל כך הרבה סיבות לעשות את זה, כן. בסך הכל. אבל לא יודעים, אתה יודע, כל אחד חושב שזה משהו שמחכה לו משהו נפלא אחר כך.
כן, אני רוצה רק לבקש ממך בקשה, את יכולה טיפה לשנות את הזווית של הטלפון, נדמה לי שאת עומדת באיזה מקום שיש בו רוח, והיא נכנסת לתוך השופרת. פשוט שני טיפה זווית, ואז אנחנו נוכל לשמוע אותך ביתר ברור. אני רציתי להגיד שבעצם התחלת את המסע הזה שלך לתוך המערכות הזוגיות, אחרי שאת בעצמך התגרשת, בעלך פתאום התאהב בגברת אחרת, ואת נתת לו ללכת בלי סקנדלים.
לא, לגמרי בלי.
איך הצלחת?
אני תמיד הייתי בן אדם מאוד מאוד עסוק ומאוד חברתי, והיה לי כל כך הרבה תכנים בחיים שלי, אז זה לא הפריע לי, זאת אומרת, לא חששתי מבדידות למשל, לא חששתי שאני אסבול למשל, בכלל לא סבלתי, וחוץ מזה שאני חושבת שאין לי זכות לומר לשני מה לעשות עם הרגשות שלו, לא, אני לא חושבת שאני צריכה לטלטל פה וטו על מישהו.
כן, אבל זה לא אנושי, את יודעת שאביר חלומותייך, אביר נעורייך, יום אחד מתאהב באחרת והולך, ואת אומרת, סבבה?
לא, אבל הבעיה הייתה שבמשך הניסויים שלנו היו לו מעידות פה ושם, ומדי לא הייתה פעם ראשונה.
הוא היה שור מועד.
הוא היה מאוד שרמנטי, ונשים חיזרו אחריו, ולפעמים קרה שבאמצע הניסויים מישהו סיפר לי משהו, ואחר כך הייתי הולכת ואומרת לו, טוב, אז בוא נתגרש, והוא היה מתחלל, לא, לא, אני לא מתכוון, אני לא אעשה יותר, וככה זה נמשך ככה 24 שנים. זאת אומרת שהיה כבר איזשהו רקע, זה לא הייתה הפתעה גדולה גדולה.
אוקיי, אז מהניסיון הזה שלך, את ממליצה להתגרש בפעם הראשונה, או לחכות שהילדים יעזבו את הבית, ויהיה
יותר... תראה, בסדנאות שלי היו אנשים שבאמת חיכו שהילדים יעזבו את הבית, ושמרו על יחסים, מערכת יחסים מאוד טובה בבית, כדי שיהיה נעים וטוב, ואחרי כן התגרשו, והלכו כל אחד לדרכו, וזה היה בסדר גמור.
כן. Okay. הסיפורים שאת מביאה בספר, אמרנו יותר מ-30 סיפורים של גברים ונשים, שבאמת כבר חלקם בגיל השלישי, זה כולם סיפורים אמיתיים או שחלקם...
כולם אמיתיים, זה כל הסיפורים מהחיים, שאנשים סיפרו לי במשך הסדנאות, במשך המפגשים שאני ערכתי גם אצלי בבית וגם במסיבות. ואני את כולם רשמתי במחשב בזמנו, רשמתי. עד שיום אחד ראיתי שיש לי כל כך הרבה סיפורים, אמרתי, חבל לא להוציא את זה לאור, שאנשים ידעו. כי בעצם אף אחד לא יודע, הדבר הזה של גרושי, מדברים עליו לפעמים, אבל אף פעם לא מדברים מה באמת יש קורה להם בחיים. איך הם ממשיכים את החיים שלהם אחרי
זה? אז קודם כל נזמין באמת את המאזינים שלנו לקרוא את הספר שלך, סיפורים מחייהם של גרושים וגרושות, ולקראת סיום השיחה שלנו, אני בכל זאת רוצה לבקש ממך, כבעלת ניסיון עשיר משני הכיוונים, הן כמתגרשת והן כמטפלת, תני לנו שלושה צעדים ראשונים חשובים למי שמתגרש אחרי שכבר יש נכדים.
צעדים למה?
לגירושים טובים. לגירושים טובים, כן.
לגירושים טובים? כן. גירושים טובים זה באמת אופי של בן אדם. בן אדם צריך לדעת שאם הוא מחליט ואם רעייתו החליטה, אז הם צריכים באמת להתחיל מתחלות חדשות ממקום טוב, לא ממקום של ריבים והתלהמויות. וזהו, אין דרך אחרת. אפשר להם פתאום להיות לא נחמדים וכל זה, רק בגלל שרוצים להתגרש. בכל זאת, התחתנו מאהבה. צריך תמיד לזכור, התחתנו מאהבה.
נכון.
אנחנו לא באנו לפה במקרה.
עד שהיא מתה.
חס וחלילה.
אהבה.
עד שהיא מתה. היית בזה, היה במקום, יופי. כן, עד שאהבה מתה. וחבל שהיא מתה, כי יש כל כך הרבה דרכים גם להחיות אותה אחר כך, אבל לזה נדבר פעם אחרת.
עם בני זוג אחרים, יפה. שולה קסם שירן כותבת הספר סיפורים מחייהם של גרושים וגרושות. תודה רבה על השיחה ובהצלחה.
חושפת הסיפורים.
חושפת הסיפורים. תודה רבה לך ויום טוב.
60 החדש.
לאחרונה הודיעה חברת הקנאביס הרפואי פרמוקן כי החתמה למזכר הבנות לשיתוף פעולה עם מכון שמיר. זהו מכון למחקר ולפיתוח של תרופות מבוססות פטריות שידועות בכינוי העממי שלהם פטריות קסם או פטריות הזיה. נאמר לכם שהתרופות מיועדות לטיפול בחולים באלצהיימר, בדמנציה ובדיכאון. שלום לדוקטור ירון דקל.
שלום וברכה, צהריים טובים.
צהריים טובים, צהריים טובים. המנהל המדעי של מכון שמיר למחקר, וגם ראש המעבדה לגנטיקה, נכון?
נכון מאוד, מכון שמיר למחקר, הוא מו"פ שנמצא, מו"פ של משרד המדע.
זהו, נגיד שהוא פועל בחסות משרד המדע והטכנולוגיה.
והטכנולוגיה, כן. ודאי.
אז בואו ספר לנו באמת קצת על תחומי העיסוק של המכון, לפני שנרד לשורשי המחקר החדש הזה.
אז המו"פ שלנו נמצא בקצרין, הוא אחד משבעה מו"פים.
מו"פ, נגיד רק שזה מחקר ופיתוח. לא כולם מצויים בראשי התיבות.
מה שנקרא R&D בעברית. והמו"פ הזה נמצא ברמת הגולן, וברמת הגולן כולנו אוהבים את האקולוגיה, את השמורות הטבע שאנחנו באים לבלות בהם, וכולנו גם אוהבים לאכול את תפוחי הגולן ואת תוצרת הגולן, שזה החקלאות. והמו"פ מתעסק באופן מאוד מאוד בולט ב... תווך הזה שבין אקולוגיה לחקלאות, מה שאנחנו קוראים אגרו-אקולוגיה, לפתור את המתחים האלו, לנסות לתת מצד אחד מענה לחקלאים, ומצד שני לשמור על הטבע שלנו, ואנחנו באמת מתמחים בנושא הזה, מכל ההיבטים שלו, החל מהגנת הצומח, כן. הגנת החי וכו'.
אז אלה בגדול עיסוקיו של המכון, בוא נלך לאותן פטריות הזיה. למה בחרתם בהן ומה הסגולות המיוחדות שלהן שכל כך פיתו אתכם או סקרנו אתכם בדרך לייצור תרופות לאלצהיימר?
זהו, אז זה באופן באמת מעניין ודי ייחודי בארץ, כי בארץ אין הרבה חוקרי פטריות בעלי שם עולמי, מה שנקרא מיקולוגים.
למה? כי אנחנו לא עסוקים בהזיות, כי חיינו מאוד מציאותיים.
פטריות זה לא רק פטריות הזיה, גם שמפיניון שבסלט אתה אוכל זה גם פטריה.
למה? זה דווקא רווח במטבחים.
כן, זהו. אז לכן באמת זה מקצוע שבאמת קשה מאוד למצוא חוקרים, ואנחנו מעסיקים בעצם את החוקרת שהיא מהמומחיות בעולם לנושא הזה של פטריות כובע, אלו שיש להם עמוד וכובע למעלה, כמו שכולם מכירים מהשמפיניון ומה שפטריות המאכל, פטריות לרפואה ופטריות למאכל. וכתוצאה מכך שיש לנו פה את המומחיות הזאת, אז אנחנו גם חושבים שבבנק הזה של פטריות ובכמות כל כך גדולה של פטריות שיש, אפשר למצוא הרבה מאוד חומרים שיכולו לעזור לאדם, לחי ולסביבה. כתוצאה מכך, הפטריות, אותן פטריות שהזכרת, ששייכות למשפחת פסילוסיבה, ומכילות את החומרים פסילוסיבין ופסילוסין,
שאלה החומרים הפעילים שגורמים לאותן הזיות שאנחנו מכירים?
כן, שאלה חומרים שעוד הרבה הרבה צריך לחקור עליהם. יש עדויות של אלפי שנים על ההשפעה הפסיכוטית של הפטריות האלו, אבל היום ברמה המולקולרית אנחנו יודעים קצת יותר. הפסילוסיבין, אגב, הוא החומר הפחות פעיל, הפסילוסין הוא היותר פעיל, וכשאנחנו צורכים את הפטריה, הפסילוסיבין הופך להיות פסילוצין. מה זה אומר פחות פעיל, יותר פעיל, בלשון העם, איך נצליח להסביר את זה? היכולת של החומר להיקשר לקולטנים שלו בגוף. אז הפסילוסין הוא פי 10 יכול להיקשר טוב יותר לקולטנים מאשר הפסילוסיבין. זה לא כך אולי משנה למעשה.
לא, זה לא משנה. בוא באמת ננסה להבין איך החומרים ההזייתיים האלה, או הגורמים להזייה, איך הם יכולים להפוך לתרופה שמועילה למי שסובל מדמנציה, מדיכאון, מאלצהיימר, אלה הכיוונים שאתם הולכים אליהם במחקר.
כן, אז עוד דבר שהמאזינים אולי שמעו על ההורמון סרטונין. סרטונין זה הורמון שמיוצר במערכת העצבים, בתאי מערכת העצבים, ומשפיע כמובן על מצב הרוח, ותרופות שמבוססות על כך שהסרטונין לא יברח לאן שלא צריך ללכת, למשל פרוזק, תרופה שכולם ודאי שמעו עליה, בעצם תרופות שנועדו לשמור על רמות סרטונין גבוהות במערכת העצבים, ושיגיעו ליעדן. אותם חומרים שהזכרנו מהפטריות, הם מאוד דומים ברמה המולקולרית לסרטונין, ויודעים להיקשר לאותם הקולטנים של סרטונין, שזה דבר מאוד מאוד מעניין. החל אגב ממערכת המיידק, שם כבר מערכת העצבים מתקשרת עם המוח.
כן, אני בכל זאת רוצה להישאר בנקודה, במקום הזה שגירה את הסקרנות שלכם, או הוביל אתכם, את הסקרנות המדעית שלכם, לעשות החיבור בין אפשרות לתרופה לאלצהיימר, בין הפטריות לתרופה הזאת. האם באמת גיליתם שהחומרים האלה באקראי או בכוונה, כמו למשל, נגיד, מוכרת תרופה מאוד ידועה שמשתמשים בה לגמילה מאישום סיגריות. זאת תרופה שבעצם הייתה תרופה פסיכיאטרית למיטב זיכרוני, ואז בבתי חולים לחולי נפש גילו שבאקראי שהשימוש בתרופה בעצם גורם לאותם מאושפזים להיגמל גם מסיגריות, וכך היא הפכה כנראה במינונים אחרים לתרופה לגמילה. האם זה אותו דבר קרה אצלכם?
אז פה יש לנו עדות מהשמן במקסיקו.
אוקיי.
ושוב, אנחנו לא מזלזלים במסורות של אלפי שנים.
זה יש לנו שיחה מחר, אגב, אבל טוב, טוב שאתה מתחיל, כן.
כן, אז נעשה קדימון לשיחה שלכם מחר.
כן.
והם מטפלים בדמנציות ובאלצהיימר עם פטריות מהמשפחה הזאת. ולכן מראש כבר מכאן, הרצון שלנו לבדוק את זה במודלים שלנו של אלצהיימר עלה, זה דבר ראשון. עכשיו, איך אנחנו בודקים? אז כמו שהזכרת את חברת פרמו כאן בהתחלה, שלה גם כן יש את היכולות, מאחר והם מייצרים קנאביס רפואי כבר הרבה מאוד שנים, ויש להם את המערכות שלהם לבדיקה בכל מיני מודלים. גם לנו יש מודלים ביוכימיים מאוד מאוד בסיסיים לבדיקה של הפתולוגיה העיקרית במחלות האלצהיימר. שוב, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים, רק אני אגיד שתנסו לדמיין שהתאים במוח, כל אחד מהם הוא בלון. ובתוך הבלון הזה גדלה לאט לאט סיכה, עד שהיא מפוצצת את הבלון. ואם היא מפוצצת את הבלון, אז אפשר להגיד שהתא הזה מת. וזה מה שקורה באלצהיימר, יש איזשהו חלבון בתוך התאים במוח, שאגב של כולנו, לא רק של חולי אלצהיימר, שמטריגר איזשהו אלמנט שאנחנו עדיין לא לגמרי יודעים מהו, החלבון הזה מתחיל לעבור תהליך של אגרגציה, התלכדות, והוא הופך להיות סיבים, סיבים כאלה קטנטנים ברמה הננומטרית בתוך התאים. הסיבים האלה גדלים גדלים ומפוצצים את התא. עד שכעבור שנים אתה עושה MRI ואתה רואה שהמוח הפך להיות ממש ספוגי, מחורר כולו. אנחנו רוצים לבדוק האם החומרים האלו מהפטריות יוכלו לעכב את
תהליך הפיצוץ הזה.
תהליך הזה, תהליך הפיברילציה. שוב, זה רק מודל אחד, מיני כמה מודלים, אני רק נותן פה איזושהי דוגמה, כי זה מודל ביוכימי ראשוני שאנחנו מתכוונים לבדוק את היכולת של החומרים.
יפה, אנחנו נסתפק במודל הזה משום שזמננו הולך ומתקצר. מה, יש לך הערכה לגבי לוח הזמנים, או שכשניגשים למחקר כזה לא מציבים לוחות זמנים? מתי אפשר יהיה לדעת שתהיה תרופה?
כן, תראה, קודם כל מיסיוני, שניגשים למחקר, לא כשאתה לא יודע לוח זמנים, אתה גם לא יודע מה אתה תמצא בדרך ולאיזה כיוונים אתה עוד ילך. אתה חשבת בכלל לחפש סמל לספונים, בסוף תמצא עגבניות.
שזה מקסים.
אז ככה עובד המחקר, אנחנו פתוחים, תמיד צריכים להיות פתוחים. אני חושב שבשנה הראשונה של המחקר, אנחנו כבר נקבל אינדיקציות ראשוניות לאיזה כיוונים אנחנו, כדאי לנו לתת עליהם את הדגש, לתת עליהם את הזום. והולך להיות העסק הזה, הולך להיות די מהיר, זאת אומרת, מחר אנחנו עובדים פה עם חברה פרטית, אנחנו לא כרגע עושים מחקר אקדמי.
ירון דקל, אתה שומע בוודאי את צלילי הסיום שלנו, ממש תודה רבה, ואנחנו מאחלים לכם המון הצלחה במחקר הזה.
תודה רבה לכם.
להתראות.
להתראות.
יום טוב. כאן סיימנו 60 החדש ליום שני, תודה רבה לבר צ'פט, לדרור רוטשטיין, אני איציק יושע, נתראה כאן גם מחר.